אולי בתחילה אנחנו רוצים לגמור את פרק 9 בהלכות כלי המקדש. נתחיל לקרוא את התנ"ך, נתחיל אולי בפסוקים. הפסוקים ב... נתחיל מתרומה. תפתחו בבקשה בפרק כ"ה. התורה, כשהתורה אומרת על הנדבה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה, מת כל איש אשר יביא לבו תיקחו תרומתי, וזו התרומה שתיקחו מאיתם, זהב, כסף ונחושת, ותכלת ואגמם ותולעת שני ושש ועיזים, ואורות אלים ואודמים, ואורות ראשים ואורצי שיטים, שם אל המור וצמין לשם אל המשחר, כתור הסמים, אבני שום ואבני מילואים לאפות ולחושת. כלומר, בפסוק ז', התורה מחברת את האבנים האלה, כשהתורה אומרת אבני שוהם לאפוד, לאפוד, ואבני מילואים שממלאים את המזבזות של החושן. כן? קראתי בפרק כ"ה פסוק ז', נקרא את הפסוק עוד פעם, אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. עכשיו בואו נעבור לפרשת תצווה, לציווי של האפוד והחושן. למעשה אנחנו רוצים לסיים שני הדברים האלה היום. בפרק פרשת תצווה מתחילה בעניין של המנורה, אבל מיד אחרי זה עוברים לבגדים. תראו פרק כ"ח פסוק ד', אל הבגדים אשר יעשו, חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ, מצנפת ואבנת. הבגד הראשון הוא החושן. האפוד הוא הבגד השני. כן?
ראשון מבחינת מה? מבחינת התורה?
סדר, סדר. אמרתי סדר. הסדר כאן, אלה הבגדים אשר יעשו. חושן ואפוד ומעיל, וכתונת תשבץ, מצנפת ואבנת. אני מזכיר שדיברנו על זה בעבר, ששני בגדים חסרים כאן, והסברנו גם למה, ראינו במפרשים, הציץ בגלל מעלתו, והמכנסיים בגלל פחיתותו. אנחנו נעבור לתיאור של הבגדים, התיאור ארוך. בפרק כ"ח מתחיל בפסוק ו', כאן האפוד קודם. אני רואה שכל, ברגע שיש לי כאן סדר של בגדים, ופעם אחת החושן קודם, ופעם אחת האפוד קודם, זה כבר אומר דרשני. אם התורה פעם אחת מקדימה את החושן, פעם שנייה את האפוד, זה כבר אומר משהו. מה זה אומר, נראה תכף בהמשך. אני קורא מפסוק ו', פרק כ"ח פסוק ו'. ועשו את האפוד, זהב ותכלת וארגמן, תולעת שני ושש מושזר ומעשה חושב. דיברנו על זה, על הפתילים של זהב, והראיתי גם דוגמאות של זה. תנ"ך ורמב״ם. ירשני שמה. שתי כתפות רבות יהיו לו אל שני כתותיו וחובר, וחשב ועפותתו אשר עליו כמעשה וממנו יהיה. זהב ותכלת וארגמן, תולעת שני ושש מושזר. וכתחת את שני אבני השום ותחתה עליהם שמות בני ישראל. שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדתם. יש לנו כאן עם ישראל, 12 שבטים, הוא חולק לשישה שישה. איפה עוד מצאינו כזה דבר? שישה ושישה? איפה? איפה יש עוד עם ישראל מתחלק לשניים? איפה? על זה נדבר כאן, אבל איפה עוד?
הברכות
והקללות. הרגזים והרבה. כלומר, זה לא חלוקה שהיא יחידאית. הר גריזים, מה? הר גריזים והערבל, גם כן, מה? לא, אבל אני אומר, החלוקה הזאת, אני חושב שהיא מבטאת, כלומר, את כל עם ישראל, לא את ה... זה לא דווקא מה שמפריד ביניהם, כן? בואו נמשיך הלאה. והתורה אומרת, כתולדתם. איך זה כתולדתם? וזה, יש לזה הרבה דיונים שאם לא להיכנס לזה, אבל הסדר הוא כתולדתם. מעשה חרש אבן פיתוחי חותם, תפתח את שני האבנים על שמות בני ישראל, מוסבות משבטות זהב תעשה אותם, ושמתה את שני האבנים על כתפות האפוד. שימו לב לפסוק הזה, נשמיע אותו לפסוק בחושן, פסוק י"ב. ושמתה את שני האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותם לפני השם, על שני כתפיו לזיכרון. ועשית משבטות זהב ושתי שרשאות זהב טהור מגבלות תעשה אותם, מעשה אבות, נתת את שרשרות הבתות על משפטות הזהב, על המשפטות. זה היה אפוד. נעבור לחושן, אני בפרק כ"ח, פסוק ט"ו, ועשית חושן משפט. מעשה חושב כמעשה אפוד תעשינו. אותו סוג של עשייה כמו האפוד, זהב ותכלת וארגמן, תולעת שני ושש מושזר, תעשה אותו. רבוע יהיה כפול זרת אורכו וזרת רוחבו, דיברנו על הזרת שזה מה שקוראים בלעז שיבר, כן, חצי ימה, ומנת בו מילואת אבן, ארבעה טורים אבן, אבן, טור אודם בידה וברקת, הטור האחד, טור השני נופך סביר ויהלום, הטור השלישי לשם שבו והחלמה, טור ועיר תחשיש שום וישווה משובצות, משבצים זהב יהיו במילואותם. טוב, החלוקה הזאת גם כן חלוקה שמוכרת לנו, זה לא חלוקה יחידאית. איפה עוד יש לנו קבוצות של ארבע, חלוקה לארבע של עם ישראל?
מחלות,
כן. אני כאן רוצה לעצור כאן. שנייה אחת, לפני שניים של מפסוקים. הספר היקר הזה, כן, שיצא כאן בבית מדרש הזה, מהמחשב הזה כאן. השבוע עליו כאן כמה שנים. עם הסשים קודמו ויבדל לחיים ארוכים מגדל הגינסבורג. ספר כתב יהודי באיטליה לפני קצת למעלה מ-400 שנה. שלטי הגיבורים. ספר הזה משוקע בו הרבה מאוד ידע בהרבה מאוד תחומים. ותראו מה הוא כותב כאן כשהוא מגיע לבני החושן. הוא כותב בהתחלה ככה: אמנם אני סקלתי מכל וכל מיני אבני החושן, כי לא ידעתי בעצמותם מהו אודם, מהו פתידה, וכן כולם. הוא אומר, אני לא יודע לזהות אותם. והשתומם בראותי התרגומים כולם, של אונקולוס, יונתן וירושלמי, נבוכים בזה. מתרגמים קצת אבנים כפי מקראים, ולא כפי עצמותם, כמו אודם פתידה מהדמימות והירקות וברקת מהבהירות, כמדברים על הצבע ולא על המהות של האבן. שתחת המקרים האלה יכלו גם כן אבנים טובות הרבה, מבלעדי אלה שלושה. אומר, אם אתה קורא לאבנים לשם לפי הצבע, יש עוד אבנים באותו צבע. ויש גם כאלה שמפרשים שפתחו בשינוי השמות ולא ידעו ולא הבינו, כי אין הפרש ביניהם כלל, אלא מצד מה שהאבן אחת במינה היא טובה מחברתה, ושני שבטים מצד היעדר הידיעה נותנים אבן אחת במקום אבנים שונות. בקיצור, אומר, יש גם מבוכה גדולה, ואומר, למשל, מביא כאן רבנו בחיי, שנתן לזבולון במקום יהלום הפנינה, בלז פירלה, נקרא פנינה, מפני שהיא תמונה במאיים הפנימיים של שרץ ים ממיני הקונקלי, כמעט קרוב לשרץ הים. זאת אומרת, זה בכלל לא אבן. זה משהו שהוא נמצא בתוך שרץ הים, כן? והמשמעות של זה, שבזמן מהזמנים תסכים ותיפסד. זה משהו אורגני, שהוא לא מחזיק מעמד, הפנינה. ואין לה העמדה, היא לא מחזיקה מעמד, כי וקיום כאבני ספיר ואקדח וזולתן.
הפינה שלי אומר, זה לא זה, זה כמה.
אומר מה שהוא אומר כאן, על כן לא יגם בעצמי למצוא בהם קוש דברי אמת, ולכן התייאשתי, ואני, בניגוד לדברים אחרים, שהוא נכנס לפרטי פרטים בזיהוי המציאותי, הוא אומר, אני לא יודע איך, אבל כן טובה בזה השתיקה, יותר מהדיבור בטל. ואז הוא מדבר, אומר שהפילוסופים נותנים סגולות לאבנים. גם היום יש אנשים שמאמנים שבכל מיני אבנים יש סגולות מיוחדות, יש השפעות מסוימות. ואז הוא אומר, הבאתי את זה, בפרקים הבאים נותן כאן כל הסגולות, כל מה שכתבו אנשי המדע על סגולות של אבנים, כן? למשל, אני אקח לכם דוגמה, יש כאן אריכות גדולה. הסרדה היא אבן הנמצאת בארץ האנשים הנקראים סרדי, ואם היא בבלית היא יותר נבחרת, ובארץ קוש היא של שלושה מינים, האדומה, הימית והקושית, והאבן הזאת היא משמחת האדם, ותשמור אותו מהחלומות הרעים, ומחדדת את השכל, ותסיר הכעס, ותבטל הפעולות הרעות הבאות מכוח האבן ההיא, נקראת אונקיו, כן? אבל הוא אומר, את הדברים האלה, לא רציתי לכתוב בפרק הזה דברי הווי עם הדברים הקדושים, כדי שתבינו כי לא ציווה השם שניקח לכהן האבנים האלה להמציא באדם שום שלמות אל הכהן, כי הם בלבד עליו, כמו שאמר כתוב, בשאר בגדים לכבודו ותפארת. הוא אומר, שמתי את האנשי המדע שאומרים על סגולות שיש לאבנים האלה בפרק נפרד, כי אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא ציווה לשים את האבנים האלה על, 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 על החושן, על אפוד, בגלל הסגולות האלה, אלא בגלל הסגולה האלוקית שיש
בהם. הוא מאמין בסגולות האלה?
מה?
הוא מאמין בסגולות האלה?
תראה, תבין שהוא חי לפני 400 שנה, והוא יודע מה שהמדע יודע באותו זמן.
זה
אמירה
של נכון,
הסגולות
הגיונות.
אדם יודע מה שהמדע יודע.
מה שסיפרו לו.
מה? יש לנו את התורה, יש לנו את מה שאומרים שעל החושן והאפוד, מה שקדוש ברוך הוא ציווה אותנו וכו', זה דבר אחד. עכשיו, מה הפעולה של אבן? אני לא יודע מה הוא בדק, לא בדק. הוא מצטט כאן מהידע המדעי שהיה באותה תקופה.
מה זה קשור לסגולות?
חלפתי עמד סגולות, מה לא יודע.
המדע באותו זמן אמר, ותראה, תקרא שם בפרק במתת שתי גיבורים, שאדם ששם את העבד את הסמידה, זה מוסיר מנו כעס. תנסה, תראה אם זה עובד.
לזה בחרו את האבן הזאת?
לא, אז אני חוזר אותם. אני חוזר אותם מה שהוא אמר, והוא אומר בדיוק מה שאתה אמרת. נקראתי את זה לפני דקה. אומר, כי לא רציתי לכתוב בפרק הזה דברי הווי עם הדברים קדושים. כדי שתבינו כי לא ציווה השם שניקח לכהן האבנים האלה להמציא באדם שום שלמות אל הכהן, לא בגלל הסגולות האלה נבחרו, כי הם בלבד עליו, כמו שאמר כתוב, בשאר בגדים לכבודו תפארת. התורה לא ציוותה לשים, אומר, זה שיש סגולות לא, זה עניין אחד, עניין אחר, אבל הקדוש ברוך הוא לא ציווה, כמו ששלמה אמר עכשיו, לא ציווה...
לא זרה להגיד משפט כזה, מה זה? מי אומר משפט כזה?
בוא נעזור את המקום בדי, בוא אנחנו נמשיך הלאה.
המשך. כל חומר מקרין, זה הרי ברור היום שעושים בדיקות, כל חומר מקרין אחר.
מה זה קשור?
מה?
זה קשור לכעס. מקרין, מה זה קשור לכעס?
זה הורמוני, זה הורמוני.
אתה רואה במסכת שבת גם. במסכת שבת כתוב ששמים שם של משהו על הילד שאבא שלו הלך.
תלוי בכם את הפרסות.
אני ממשיך, והנה, אחרי שקראו קצת מרבותיי פרקי זה, לא נתיישבה ונקרה דעתם עליהם, כאשר ראו כי השמעתי דרישת מהות האבנים טובות שהיו באפוד ובחושן. על כן חילו פניי רבים מגאוני עולם, וציוו לי בכל תוקף לחזר אחריהם בכל עוז. הוא לא רצה להיכנס לזיהוי. הנושא של הוויכוח ביניכם עכשיו הוא לא רלוונטי לנושא שלנו. השיטה גיברון כותב שזה לא שייך, הוא כתב את זה בפרק לחוד. מי שרוצה יקבל, מי שרוצה לא יקבל, אני מציע לכל אחד לשים איזשהו אבן, לקשור כאן איזשהו אבן, שהוא יחשוב שהיא מבטלת כעס, ואם הוא יאמין בזה, אני בטוח, וכל פעם שהוא ירצה לכעוס, הוא יסתכל על האבן הזאת, אני מבטיח לכם שזה יבטל לו את הכעס. זה לא משנה איזה אבן הוא ישים. אבל זה לא משנה, אולי לא. בקיצור, הוא אומר, שאחרי שהוא החליט שהוא לא נכנס לזיהוי, חילו פניי רבים מגאוני עולם וציוו עליי בכל תוקף לחזר אחריהם בכל עוז. הוא היה ידוע בין רבני איטליה, בין אחד שמבין במדע, באמת, הוא היה, נגיד ככה, את הספר הזה, לפני כמה שנים, תרגם גוי אחד לגרמנית. למה? לא עניין אותו בית המקדש וכל זה, אבל משוקע כאן הרבה מאוד ידיעות מדעיות של אותה תקופה. שהוא מישהו שחקר את הידע המדעי שהיה לפני 400 שנה, כאן יש לו אוצר בלום של הידע המדעי, למשל, לסגולות של האבנים. מה המדע ידע באותו זמן? בכל אופן, אנשים ביקשו ממנו, רבנים ביקשו ממנו, לעלות על ספרי זה לרצון להם, גם כי הדבר קשה מאוד עליי, בפרט כי אין איש מהחכמים הקדמונים כדולים שיעמדו על דעת אחת. הוא אומר, אני נבוך בזה. כל אחד אומר, כל מפרש אומר משהו אחר, תצגלו מפרשי התורה. אודם, בדעה וברקת, נופך, ספיר, יעלום, כל אחד מפרש בצורה שונה, אבל ביקשו ממני, כן? ולא התמעמדתי לחפש בנרות שכלי, ולבקש בכל המצאי כוחי, דבר דבור על פניי, האמת על זה, ויגעתי ומצאתי, לפי סברתי, קוש דברי, דברים המתיישבים על הלב, שעליתי כאן לזיכרון, לשמור ולעשות ככל אשר ציווני ראשי אלופי חכמי ישראל. ואז הוא אומר, אודה להשם כי טוב, שאיר עיניי בקהלכה, מפיו הדעת והתבונה. הוא אומר, אני לא יודע אם הגעתי לאמת או לא, אני עשיתי מה שאני יכול, ואז הוא נותן את השיטות, איכשהו מביא כאן את האונקלוס, את הירושלמי, רבנו בחיי, מביא כאן פירושים שונים, תרגומים, ואז ניגש לזהות של הצבעים, ואז הוא מתחיל לזהות אבן, אבן מהי, כן? הנופך הוא הקרבונקיו, נקרא בשם זה על כי הוא דומה לאש, מוצת בפחם, ומגדיר את זה ואומר איפה הוא נמצא. כלומר, הוא כאן, מי שירצה להסתכל, אנחנו לא זה, מה זה יהלום, מה זה כל אחת מהאבנים, הוא מזהה את זה כפי דעתו, למרות הקושי הגדול שהוא עשה. זה... מה? לא יודע. לא יודע. באמת, ציטטו אותו, בוא נגיד ככה, בדברים האלה כמעט מעט מאוד עסקו בצורה מקיפה ובצורה כל כך יסודית בשאלות של דברים, זיהוי מציאותי שקשור לענייני המקדש. אני ממשיך בפסוקים. אנחנו בפרק כ"ח, התורה נותנת את השמות. רק שימו לב דבר אחד, מהי האבן הלפני האחרונה? בתורה, בפסוקים בתורה, אנחנו תכף נעבור לרמב״ם. מהי האבן הלפני האחרונה? אתם רואים? מה? לפני האחרונה.
שוהם.
כתולדותם, מי זה? איזה שבט זה מתאים? יוסף. זוכרים גם ב... איפה עוד יש לנו את השוהם, כן? בפסוק כף, האבן לפני האחרונה היא שוהם. כתולדותם זה יוסף. מבני השום זה יוסף, תכף נחזור לזה.
למה? יש פה, יש פה.
בנימין?
למה?
אמרתי לפני האחרונה. הלאה. ואבנים תהיינה על שמות בני ישראל, 12 על שמותם, בתוכי חותם, איש השמות תהיינה על 12 שבט. ועשית על החושן שרשאות גרלות מסעת. תראו את זה, כמה הפסוקים התורה מעריכה בחושן, על החיבור של החושן לאפוד. זהב טהור, ועשית על החושן... שתי טבעות זהב, נתת שתי הטבעות על שני קצות החושן, נתת על שתי אבותות הזהב, על שתי הטבעות אל קצות החושן, ואת שתי הקצות, שתי אבותות תיתן על שני מטבצות, נתת על כתבות האפוד אל מול פניו, ועשית שתי טבעות זהב, ושמת אותם על שני קצות החושן, על שפתו אשר על עבר האפוד ביתה, ועשית שתי טבעות זהב, נתת אותם על שני כתפות האפוד מלמטה, ממול פניו, לעומת מחברתו ממעל חשב האפוד. תראו כאן איזה תיאורים ארוכים של החיבור של החושן לאפוד. וכמה פעמים, מוזכר כאן שבע פעמים, בחושן, שבע פעמים המילה אפוד. בתוך החושן, מוזכר שבע פעמים המילה אפוד. בתוך התיאור של החושן. והרכיסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד, עוד פעם האפוד, זה שבע פעמים, בבטיל תחלת להיות על חשב האפוד. כאן ויש פסוק שהוא מצווה, אולי נקרא כאן את הגמרא, לפני שנמשיך, הגמרא אומרת, ב... פחמרה במסכת יומא דף עין בית. אני אומר ככה על הפסוק הזה. אמר רח ואמר רב יהודה, המקרא בגדי כהונה לוקה, שנאמר לא יקרא. מתקף לרב אחבר יעקב, ודים אחי אמר רחמנה, ונעביד לשפה כי יחדו לא נקרא. התורה אומרת על המעיל, תעשה שפה שלא יקרא. אומר מה? מי כתיב שלא יקרא? כתוב לא יקרא, כלומר התורה לומדת מזה שזה לא לעשות בצורה כזאת שלא יבוא לידי קריאה, אלא יש לב לקרוא את המעיל. אותו דבר, אמר בלזר, המזיח חושן מעל האפוד והמסיר בדי ארון לוקה, שנאמר לא יזח ולא יסורו. מתקל ואבח בר יעקב ודילמה כי כאמר רחמנה חדקינו ועבדינו שפיר כדי שלא יזח, כדי שלא יסורו. זאת אומרת, מי כתיב שלא יזח, שלא יסורו. בקיצור, החז"ל מונים כאן כמצוות עשה, את הפסוק אנחנו בפסוק כ"ח, מזה שכתוב, לא כתוב, וירכסו את החושן מתבותיו ולתבות האפוד בפתית חטא, היות אחרי שהאפוד שלא ייזך. אם יהיה כתוב שלא ייזך, אז זה אומר שאתה צריך לחזק טוב. אלא כתוב ולא ייזך, כלומר, ויוזן החושן מן האפוד, יש שלב בתורה אחד מתנהג מצוות, לא להפריד את החושן מן האפוד. ועכשיו תשבו את הפסוק כ"ט לפסוק י"ב, אני אקרא עוד פעם את פסוק י"ב. באפוד כתוב, ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, ונעשה אהרון את שמותם לפני השם על שתי כתפיו וזיכרון, פסוק כ"ט בחושן, ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט, על ליבו, בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. מה הצד השווה בין שני הפסוקים? איזה מילה שווה בשני הפסוקים?
נשא אהרון.
נשא אהרון, ומה עוד? איזה מילה משמעותית מאוד?
זיכרון.
זיכרון, כן. כן, הרבה יש מה להעריך בזה. שופר, מי שדרשו את ראש השנה, שופר. זיכרון, זיכרון כלפנים דמי. אבל מה ההבדל? מה ההבדל בין האבנים של החושן לאבנים של האפוד לפי שני הפסוקים האלה? מה ההבדל? איפה האבנים האלה נמצאות של האפוד? כתפיים. ואיפה נמצא של החושן?
הליבו.
כן? ונתת אל החושן משפט את האורים ואת התומים. והיו הלב והארון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. אז בשיעור קודם אני אחזור את זה בשתי מילים. דיברנו א', על החריטה שעל אבני החושן. הרמב"ן אומר שהאפוד זה שונה. האם היא צריכה להיות, ראינו שני שיטות, האם היא צריכה להיות בצורה ניסית על ידי שמיר שלא יחסר שום דבר מהאבן, או הרמב"ם לא מזכיר את העניין של הנס וחורטים וזהו בצורה רגילה, בלי, הוא לא נותן את זה שום מגבלה איך לחרות. והבדל שני שגם קשור לשאלה של ניסים, גם כן בין הרמב"ם לבין המפרשים שיותר הולכים על דרך הנסתר, את הפסוק, הפירוש הפסוק הזה, ונתת אל חוש המשפט את ההורים ואת התומים. כן, פסוק שהוא לא מובן לחלוטין. בדרך הפשט...
מה זה הורים בדרך?
כן, קודם דיברתי עם הרב קורן על תרגומים, ספר שלו, כל מיני תרגומים, שפעמים אתה תרגם את הספר שלו לאנגלית. יש את הפסוקים, אין, אי אפשר לתרגם את זה. אם אתה עכשיו מתרגם לאנגלית, בלי לדעת אנגלית, איך? אתה צריך לפרש מה זה הורים ותומים. אז אם אתה מחשב שהורים זה משהו שקשור לאור, אז תתרגם אור, ואם תחשב תומים לא יודע, קשור לטעם לא יודע מה, אבל כל תרגום, זאת אומרת, אתה יכול לפרש את זה, אבל לא ניתן לתרגום. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כי הפסוק הזה הוא לא מובן לחלוטין. מה שרש"י, זה עוד פעם, היסוד הוא בתרגום, התרגום ירושלמי, רש"י והרמב"ן מקבלים שהיה דבר שעוד פעם לא כתוב בפסוקים. כתב שם השם המפורש, כתוב על קלף, שהוא היה מונח בין כפלי החושן. מי עשה אותו? מי כתב אותו? לא. מה כתוב כאן בפסוק? אם זה ההורים ותומים, נגיד שההורים ותומים, בוא נגיד, אנחנו נתייחס, הרמב״ם בפרק הבא מתייחס להורים ותומים, ואנחנו נתייחס לזה ברחבה. מה זה, מה הפעולות שלו וכו'. מה המשמעות, הורים ותומים. אבל, כרגע אני קורא פשט הפסוקים. בהנחה שהורים ותומים, אני אמרתי אותם, אין פשט. אי אפשר להבין מה זה. בהנחה שאני מקבל את זה כנתון, הורים ותומים, זה קלף שכתוב עליו שם השם המפורש. מי כותב אותו לפי הפסוק הזה?
בצלאל.
לא. הכל זה כאן ציוו לבצלאל לעשות. וכאן אומר, ונתת, בואו תשבו את זה, תפתחו בפרשת תרומה. פרשת תרומה, פרק קפי, פסוק כ"א. תפתחו פרק קפי, פסוק כ"א. פרק קפי, פסוק כ"א. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ולארון תיתן את העדות. כאן כתוב אמנם אשר אתן אליך. אבל מי, מאיפה העדות הזאת? בצלאל צריך לעשות אותה? עדות זה לוחות מהקדוש ברוך הוא, כן? אז כאן לא כתוב אשר אתן אליך, אדון ותומים אשר אתן אליך, אשר נתתי לך, אבל הלשון של הפסוק אותו דבר. ונתת, ולאהרון תיתן את העדות, וכאן, ונתת אל חושן משפט את ההורים ואת התומים. כאן התורה סותמת. מה זה עדות? התורה מרחיבה. שני לוחות הברית, אנחנו יודעים בדיוק מה כתוב עליהם, ומהלוחות ראשונים ולוחות שניים, מי כתב את זה, מי פסל את זה, מי פסל את זה, בסדר. כאן התורה סותמת. יש לזה סיבה כמובן, שהתורה סותמת, לא... התורה לא סותמת בכדי, כן? אבל אם אנחנו מקבלים את, זאת אומרת, בוא נגיד, לפי רש"י והרמב"ן, וכל מי שהלכו על דרך הסוד, אז את הקלף הזה, כתב קודש הבריחו, אם זה היה פשוט כל כך לכתוב את זה, אז בית שני היו עושים אותו דבר. קולחים, מוקרים קלף, כותבים, מה הבעיה? אז הסופר תובל שבע פעמים במעיין, כן? ואחרי זה כותב את זה. זה משהו שלא אנושי, זה לא משהו שהוא בידי אדם בכלל, כן? הוא מופקע מאדם.
אולי לא ידעו מה היה כתוב. אתה יכול להגיד שסופר קיבל את זה באותו דור שאמר משה.
בסדר. בוא נגיד ככה, בוא נגיד שאתה צודק. עדיין, אם סופר קיבל את זה באותו דור, בניגוד לכל המשכן וכליו, שזה עבר מדור לדור, ואנחנו היום לא יודעים לעשות את זה, אז זה אלוקי. בחייתי זה לא משנה. בוא נגיד, לא אני יכול להוכיח שאני צודק, ולא אתה יכול להוכיח שאתה צודק, אבל בעינינו זה לא משהו, עובדה שבית שני לא שמו את זה. הרמב״ם, אני לא יודע איך הוא מסתדר עם פשט הפסוק, אבל הרמב״ם אומר, ראינו את זה, הרמב״ם אומר שהורים ותומים זה החריטה על האבנים, אין עוד משהו נוסף. הורים ותומים זה האבנים עם השמות. אז מה זה מנתת, איך הרמב״ם מסביר את הפסוק הזה? תכתוב את זה כדי שזה יאיר. בואו נמשיך הלאה. זהו, מסע סיימנו, כן? בואו נעבור על הרמב״ם. אני רוצה לסיים את הפרק הזה. אנחנו בפרק תשיעי. פרק תשיעי, הלכה. היי, בואו נראה, קראנו את זה, נקרא את זה מהר. בואו נעבור את זה. פרק תשיעי הלכה היי. יש שם הרמב״ם שם על זה. יש שם כמה. אז האב שברגת העופות והחושן האמור בתורה, כך הוא מעשהו. לוקח חוט אחד של זהב טהור ונותנו עם שישה חוטים של תכלת וכופה לשבעה חוטים כאחת. וכן הוא עושה חוט זהב עם שישה של ארגמן וחוט אחד עם שישה של תולעת שנים. וחוט אחד עם שישה של פשתים נמצא ארבעה חוטים זהב ונמצאו כל החוטים שמונה ועשרים שמר ויקעו את פחי הזהב וגומר לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן. בתוך תולעת השנים ובתוך השש באמת שחוט זהב כפול בתוכם. זה האפוד. כן? איך נראה האפוד? רש"י מעריך בזה הרבה. הרמב״ם קצת יותר מקצר. מי שירצה את יעל מלאים הקודש שבב, הרב ישראל הראל, אנחנו בכלי המקדש פרק ט' קראתי את הלכה ההיא. יש מאמר ארוך שכתב הרב ישראל הראל, דקדק הרבה מאוד, גם בגמרות, גם ברמב״ם, גם בפסוקים. אני לא אכנס לכל החילוקים האלה, המבנה שלה. יש את הציורים המקובלים, שנדמה לי בלומנטן צייר כאן, כמין סינר, מה שרש"י אומר, כמין צינר, מכירים את זה, ומה שרב ישראל הראל טוען, שזה לא מתאים גם לפסוקים, גם לגדוק של הדברים, אבל גם למהות של האפוד. כלום, לפי, אני נזכר כאן הרבה, מה זה? מה זה הסינר הזה מאחורה? כאילו, למה? אתם צריכים לראות. כאילו, מה
אתה חושב? רש"י אמר שבלי השרפת יהוד לא ידעו מה זה.
כן.
רש"י לא יודע, אנחנו נזרק.
אז הרב ישראל הראל, איך אמרת קוראים לזה? וסט. זה משהו כמו הווסט, כן? כלומר, האפוד, ככה הוא מצייר את זה. זה כאן, כאן, אני לא... תקרא, תראה. ההבדל המהותי... שהוא, אני בוא נגיד ככה, אני לא נכנסתי כאן לכל הזה, הוא חלק, כלומר, שהוא צמוד לחושן. אני ראיתי את זה גם בפסוקים קודם, אני עוד פעם לא נכנס כאן לדקדוקים ובדיוק לאורך וכו'. התורה, דיברנו על זה למשל, שהתורה אומרת, מתחילה בחושן, ואחרי זה אפוד, ואחרי זה בפירוט, קודם אפוד ואחרי זה חושן. בציווי לחושן, התורה מזכירה שבע פעמים את האפוד. יש מצווה בתורה, לא יזך החושן מעל האפוד. התורה מעריכה בכל החיבורים ביניהם. כלומר, החיבור בין האפוד והחושן הוא מהותי. גם בוא נגיד ככה, לאפוד, על כל אחד מהבגדים של הכהן הגדול, התורה אומר, יש איזשהו תפקיד מיוחד. לציץ, דיברנו על זה, האריכות של הטומאה. החושן כולו, אורים ותומים, שאלה באורים ותומים וכו'. המעיל, גם כן, לא כך הבנו מה זה, אבל ונשמע כולו בבואו אל הקודש. האפוד, מה הוא?
פשוט.
המעיל, בוא נגיד, המעיל גם, בוא נגיד, גם אם לא לגבי שהמהות שלו, זה נשמע כולו בבואו אל הקודש, מעיל זה דבר, דיברנו על זה, זה מעיל תחלת, זה לבוש, כן? מאותה סיבה ש... שיש עוד מעט ימין לך, כאן מאנשים כאן יבישו חליפה. כן, כן. מעיל זה דבר, כן. מה האפוד? מה...
בסיס לחושן.
או, אז אומר, אם זה בסיס לחושן, כמו שאולי מפקים, על פניו, זה נראה, אני אומר, לא נכנס, תראו, זה מאמר ארוך, אפשר להתווכח כל פרט וכו'. על פניו, כשאתה אומר בסיס לחושן, הציור הזה, בעיניי, יותר... יותר מתאים מאשר ציור הזה. ועוד פעם, אני לא נכנס.
שהאופנה אז,
או בזה אופנה,
הלכה עם יותר התורה.
אני לא יודע, בוא נגיד ככה. מעיל מופיע, בוא נגיד ככה. אני הזכרתי חליפה. מעיל מופיע בתנ"ך הרבה מאוד פעמים, בתור דבר, כן, בתור מעיל שמואל. מעיל זה בגד, ודאי בתכלת. בגד לקרותי של כבוד ותפארת. אפוד, חיפשתי בתנ"ך אפוד. הוא מופיע ב... לא בקשרים של יופי. נגיד בפסל מיכה. האיש מיכה לא בית עולים ויעש לו אפוד וטרופים, כן? בשמואל, שמשרת פני השם, נער חגור אפוד בד. יש ב...
יהיה דוד.
כן, דוד חגור אפוד בד, כן? חגור אפוד בד. עד כמה זה... עד כמה זה דבר שהוא כמו מעיל אפוד ותפארת, אני לא יודע, וגם בוא נגיד ככה... מעיל... אני חושב שיש דברים שלא משתנים. מעיל, אתה רואה מישהו, אתה כאילו יודע מה הגלימה של הראשון לציון, כן?
זה מעל.
לא, מעיל זה, תחשוב, ראשון לציון, תראה. כן, זה, בוא נגיד, משהו ש... זה רושם, כן? אני לא רואה את זה כשמשהו ש... שמשהו ש... סינור אחורה כאילו זה.
פאק.
זה, אם זה משהו כזה, אני אומר אותם, אני אומר מש... בלי להיכנס, מאמר ארוך, תקראו אותו, אני מקווה שבב, אני אומר, זה יותר מתאים לי לכל הפסוקים האלה שראינו, שהאפוד והחושן הם ממעשה יחידה אחת. עם יחידה אחת, בוא נגיד ככה, התורה לא אומרת שלחבר את האבנט, נגיד חגורה ומכנסיים, כן? אז אצלנו אפשר להוציא את זה, אבל אני יכול להבין שתהיה חגורה בתוך מכנסיים, שתהיה חלק מהמכנסיים, כן? אפשר, כזה שרוך כזה שעושים, יודע מה. עושים את זה יותר בדרך כלל בדברים יותר, פחות בתור טרלינג כזה, משהו כזה. אבל, אתה יכול להגיד שלא ייזח, כן, יודע מה. אבל כאן התורה מצווה אותנו שלא ייזח האפוד מהחושן. כלומר, התורה רואה את זה בצורה יחידה אחת, אבל כנראה שיש זה גם משהו מהותי. אני כבר, עוד פעם, תראו, אולי אני אקדים עכשיו.
כשאני אבד רוצה לשאול ברורים מתומים, הוא אומר, יגיש לי את האפוד, הוא לא אומר, יגיש לי את החושן.
ודאי, ודאי, כן, זה יחידה אחת, כן, כן, צודק.
נקרא אפוד נקרא חושן.
כן, כן, התורה מחליט, זה גם הרמב"ן שראינו בפעם קודמת, שהוא מדבר על ה... הוא אומר, הרמב"ן אומר את זה, שהתורה מחליפה בין אפוד וחושן, על הנושא של חריטה, הוא אומר, כתוב אפוד, אבל הכוונה היא לחושן. הרמב"ן אומר מה שאתה אומר. בואו נגיד ככה, בצד הרעיוני, מה האפוד ומה החושן, חיפשתי, ראיתי הרבה מאוד רעיונות, אני לא אשתתף אתכם, תקראו בכל מיני ספרים של... גם בני זמננו וגם קדמונים, יש, אני אומר, יש, בצד הרעיוני, יש הרבה מאוד שנכתב מה המשמעות הרוחנית של האפוד, מה המשמעות הרוחנית של החושן. אני רק רוצה להגיד שאי אפשר לנתק ביניהם. שהתורה ממש מדגישה את הדבר הזה, שזו יחידה אחת. מצד אחד, בוא נגיד ככה. עכשיו, יש לנו הרבה דברים בתורה כזה. יש במשניות, כמה משניות מתחילות? אבות התאומה, אבות זה, שניים שם ארבע. יש שמונה בגדי כהונה, שלא אני מבלבל. ההורים ותאומים זה לא בגד נפרד. אין כהן גדול בבית שני, לא היה מחוסר בגדים. אבל החושב והאפוד זה שני בגדים נפרדים. התורה רוצה שזה יהיה שני בגדים נפרדים, והתורה רוצה שנחבר את זה, ושיעבור לב מישהו יפריד את זה. כלומר, יש כאן עניין של משהו שהוא מצד אחד שניים, מצד אחד אחד.
מה פירוש המילולי של
אפוד? עפודה.
מה פירוש עפודה? מה זה? בגד. לקשור, מה?
ראיתי כל מיני רמזים, נגיד אפוד, שזה א' וד' זה ה' ושזה פה. בכתיב חסר זה פה. אז יש כל מיני רעיונות שמכניסים, כאילו, שגדולי ישראל שכותבים כל מיני דברים, הפה ואף וכל מיני וטעם וריח, כל מיני דברים. אני לא נכנס לזה, אני רוצה
להתקדם. בגד ככה ולא בגד.
שזה החוש המילולי, אולי?
זה לא בגד, לא, רוח, צריך
חוק בגד. בואו נתקדם.
אבל בגדים, זה לא בגד. זה שבוע בגדים, נכון?
בואו נתקדם, אני רוצה לסיים את הפרק הזה. אני בפרק ט' על חווה בכלי המקדש. כיצד מעשה החושן? אורג בד מעשה חושב מן הזהב ותחיל דבר גמיים ותולד שני, השש, השמונה ועשרים חודים כמו שבארנו. אורכו אמר... רובו זר, קראתי את זה כבר, כופלו לשניים נמצא זר, זה זרת מרובה, קובע בו ארבע תורים של אבן מפורשים בתורה. הרמב״ם לא חוזר, זה משנה התורה, הוא לא חוזר, לא כשהוא לא מזהה, הוא גם לא חוזר עליהם, כתוב בתורה. הוא חוזר על מה שכתוב במשנה, מה שכתוב בגמרא, מה שכתוב בתורה, לא צריך לכתוב. כל אבן מהם מרובה, משוקע, גם על זה דיברנו מרובה. אם זה אפשר לחרות בהם, זה, אז אפשר לעשות את זה ריבוע מדויק. אם זה בידי שמיים, זה לא יכול להיות ריבוע מדויק. הוא משוקע בבית של זהב שמקיפו מלמטה מארבע רוחותיו. הוא מפתח על אבנים שמות השבטים כתולדותם. נמצא כותב על האודם ראובן, על ישפה בנימין. ואמרנו, אם ישפה זה בנימין, אז שום זה יוסף. אני חושב שזה משמעותי מאוד. וכותב בתחילה למעלה מראובן אברהם, יצחק ויעקב, וכותב למטה בנימין שבטי יה. למה? כדי שיהיו כל האותיות פרציות שם חסר. צדיק. כן? אז מה אומרת שהוא כותב את הדברים האלה? אז יש כאן שתי שאלות מאוד מעניינות. אני אקח לכם את הגמרא. שאלת הגמרא אמרה בשבת, ביום הסליחה. דף ע"ג עמוד ב', אני אקרא לכם. ולא כתיב בו צדיק. איך אפשר שהכהן גדול יקבל תשובה שמכילה את האות צדיק, כן? אז, לא כתוב, אומרת התורה, אמר רב שמואל בר יצחק, אברהם, יצחק ויעקב כתיב שם. שאלת גמרא, ולא כתיב בה הוא תת, אמר רב אח בר יעקב, שבטי ישורון כתיב שם. שבטי ישורון. מה כתוב בירושלמי? אני אקרא את ירושלמי, לא כתוב חטא בשבטים ולא צדיק ולא קוף. אז מה כתוב אברהם, יצחק ויעקב. שאלת גמרא, הירושלמי ולט ט' בשבטים, כתוב כל אלה שבטי ישראל. בקיצור, בירושלמי כתוב כל אלה שבטי ישראל. בגמרא ביומא כתוב שבטי ישורון. מה הרמב"ם כותב? שבטי כה. מאיפה הוא לקח את זה? הרמב"ם פוסק לפעמים כמו ירושלמי, אבל כאן הוא לקח שיטה שלישית, כן? מה עושים עם כזה דבר? איך מתמודדים עם כזה דבר? מה הייתם אומרים?
אוקיי, אפשר, הוא
שם לי דובי, אפשר. הרמב״ם יכול לפסוק, אתה לא, אבל הרמב״ם כן, יודע איך להתמודד את זה.
גם לא הבנתי מה הבאים התשובות.
נכון, גם זה גם
התשובות.
הגמרא אומרת שלא. אתה חושב שכן, הגמרא חושבת שלא.
אבל
התשובות יהיו
כן
או לא. אז יש מחלוקת בינך בין הגמרא. הגמרא אומרת שאי אפשר. בסדר, הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שכן, הגמרא אומרת שלא יכול להיות שיהיו חסרים. לא, אין שלוש דעות, יש שתי דעות בגמרא.
באמת יש שאלה, זה לא
רצה שלוש דעות,
מה?
לקיים את בגד החושן, את גם לא תכתוב את זה בגד החושן.
יש שלוש דעות, למה אתה אומר שאין שלוש
דעות? בית שני, יכול להיות שלא צריך את זה. זה לא מעכב.
רק שנייה, יש לי אחד דבר לבית שני. עכשיו, אומר כסף משנה. יש לנו, בקיצור, יש לנו, אני אומר כרגע, הגמרא אומרת דבר ראשון, שלא ייתכן שיהיו חסרות אותיות. הגמרא, גם הבבלי, גם הירושלמי, מוסיפים אברהם, יצחק ויעקב, שמוסיף לנו את צדיק, צדיק, ח' וקוף. חסר אות ט', בבבלי כתוב שבטי ישורון, בירושלמי כתוב שבטי ישראל, והרמב״ם כותב שבטי י' ק'. אומר הכסף משנה, מי שיש לו כסף משנה, תראה בהלכה ז', אומר הכסף משנה, ואם תאמר, למה כתב י"ק במקום ישראל דירושלמי או ישורון דתלמוד דידן? מה הרמב"ם פוסק ככה, שיפסוק ככה, אבל למה ויש לומר דכיוון דברכת תלמוד הכתיב אחי ובאידך תלמוד הכתיב אחי, משמע דישראל לישורון לאו דווקא. איך זה יכול להיות שהבבלי חולק על ירושלמי אומר כסף משנה? כנראה שזה לאו דווקא. זה לא עטו למאמר, אלא בכתיב ט'. אז עכשיו, אם לא משנה, אז למה, אז למה לכתוב כאן, כן? היה לי מורה לאנגלית כשהייתי בכיתה ו', תמיד היום מבריאים אותנו למקומות. הייתי אומר לו, המורה, מה זה משנה אם אני יושב פה או יושב שם? הוא אומר לי, סולם זה לא משנה, תשב איפה שאני אומר לך. איך הוא עבר לנו תמיד. אז למה הרבה משינה? אם זה לא משנה, אז למה הרבה משינה מכיר את הדברים האלה? אומר הכסף משנה, וכיוון שכן, עדיף לנו למימר דהוות כתיב שבטי י"ק, לכתיב בתהילים, עדות לישראל, אדם למד לכתיב, בכל שאני אזרחו לעין לפני השם. כן, שבטי י"ק שכתוב בתהילים, אז הרמב״ם באיזשהו מדעתו, אז מח פסוק, עשה, כלומר, ויש כאן, למה זה, אני חושב זה חשוב? כלומר, יש כאן הבנה של הכסף משנה, שאם יש שתירה בדבר כזה בין הבבלי לירושלמי, זה אומר שזה לא משנה, ואז הרמב״ם יכול מדעתו לכתוב משהו שלישי.
יש יורים מורכים. זה שבטי ישראל, ויש יורון שזה ישראל, ושבטי יה, זה מצביע על משהו, מקום אחר לגמרי.
הרמב״ם, אני כרגע, הוא מעניין אותי כאן, שיטה של הכסף משנה. הכסף משנה נותן לנו כאן משהו עקרוני. כלומר, מה שיוצא כאן מהכסף משנה, שכשיש לי כזה התלבטות מעשית, אני עכשיו רוצה לבנות, לתפור את חושן, לתפור את האפוד, ואני לא יודע ככה או ככה, ואם אני מבין שהדבר הזה הוא לא עקרוני, הוא לא מעכב, אני יכול לעשות שיטה שלישית לפי שהוא היבט רוחני על פי הפסוק בתהילים. ככה אומר הכסף משנה, הרדווז לא מקבל את זה, תראו את הרדווז שם כותב. ורבנו כתב שבטי י"ק, ואפשר שכך הייתה גרסתו. והיא הנכונה כדי שהשם יסייע בתשובת שאלה. הוא אומר כזה דבר. הוא מניח, כלומר, הוא לא מקבל את ההנחה הזאת של הכסף משנה. שאם בבבלי כתוב ככה, בירושלמי כתוב ככה, אז הרמב״ם לפי פסוק בתהילים המציא משהו שלישי. הוא מניח שאם הרמב״ם כתב אחרת, כנראה שזאת הייתה גרסתו, והוא גם מסכים איתה, למה שבטי יהיה שהשם יסייע בתשובת השאלה. אז הוא נותן גם איזשהו הסבר. אבל יש כאן באמת, אני חושב, מחלוקת עקרונית מאוד בין הרמב״ם, בין הכסף משנה והרדווז. מה יכולת הגמישות שלי לעשות כשיש לי התלבטות בין שתי אפשרויות?
למסורת?
מה?
למסורת?
שני מסורות שונות.
לא יכול להיות. בעצם יש לך שם, אם היו ביחד, היו שם...
מציץ, מה היה, לא הייתה מחלוקת. אבל מציץ גם היה מחלוקת.
או בית משפט, תשאל מי עשה. תשאל בית צלב, תשאל בית צלב.
תשאל את רבנו תם. תשאל את רבנו... תשאל את רבנו תם. מה היה כתוב בתפילין של סבא שלו? איך היה סדר הפרשיות בתפילין של סבא שלו? בואו נמשיך הלאה. תשאל את רבנו תם. יש לך... שורי, תשאל אותו. איך היה כתוב בתפילין של סבא שלו? מה סדר הפרשיות? הלאה. בואו נראה עוד משהו ברדווז כאן. או הרדווז, אני משאיר ברדווז, זה מי שיש את הרדווז. איפה כתבו את זה? על מה כתבו את האבנים האלה? את, ה... את, ה... את המילים האלה, אברהם, יצחק ויעקב ושבטיה. כן? אומר, ועדיין לא ידענו על מה היה כתוב. וחיתם מעל האבנים כשאר שמות השבטים, הוודאי לטעת שלא הוזכרו אבנים אלו בכתוב, ולא על איזה בני היו. עוד פעם, הרדווז נוטה, בניגוד לכסף משנה, לגישה, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. מה, לכתוב על אבנים? איפה כתוב בגמרא שכתבו על אבנים?
זה לא יעבוד. הפטנט הזה לא יעבוד שאתם רוצים. לנצנץ רק האבנים לנצנצות.
אומר, ואם על הגביל, ככתיבת ספר תורה היה, צריך לדבק אותו בדבק או לתופרו שם. והיה ראוי שיש מיון דבר כזה. עוד פעם, הוא מעלה כאן שתי אפשרויות, שהן מאוד סבירות מבחינה המעשית. או לכתוב על אבנים, או לכתוב על חתיכת קלף, ולדביק אותו או לתפור אותו שם. והוא שולל את זה, מה ששמעו למה קודם, אין לנו מסורת. אני לא יכול להמציא דברים מעצמי. אני לא יכול, כלומר, הדבז הרבה יותר ככה משועבד למה שכתוב, אני לא יכול להמציא דברים מעצמי. לפיכך אני אומר, למעשה חושב היו אותיות מרוקמות בגוף החושן עצמו,
והיו בולטות, כן, הוא
אומר, מה?
אז גם המדרש עצמו המציא את זה. מה נגיד, אז מי חושב שהמציא את זה? המדרש המציא
את זה. טוב, בוא לא נכנס לעניין הזה. בוא נעזוב את זה, בוא נקדם.
בואו, לא, הוא אומר מי זה המדרש? מי זה המדרש? הלכה למשה מסיני? מה זאת אומרת?
יש מסורת עם בית ריסון?
זה תנאים, לא?
מה?
אז למה יש מחלוקת? אתה אומר שלא המציא, לא יש מחלוקת? סימן שלא היה. אז לא אתה אומר, בהלכה למשה מסיני אין מחלוקת.
זה אגיד המצאה.
אין הלכה משה אין מחלוקת. מה קרה
לזה? בואו, 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 בואו. בואו, בגמרא, בגמרא, כתוב,
בוא בוא.
מה?
עבר בן עבר רמב"ם, ראית שלא
כתב. אז תקבלה. העובדה שיש לנו מסורת והעובדה שיש מחלוקת, היא לא סותרת. בגמרא מסופר ששני תלמידים של רב נשבעו, אחי אמר רב, אחי אמר רב, וגמרא אומרת שאחרי שרב בא רב אמר שהוא טועה, אומר לא, לא נשבעת לשקר. כי אדם... זה כל מי
שמכיר,
לא, לא, לא חזר בו, אדם בטוח, לא יודע מה, לא ככה אף פעם בצורה, זה אדם ישר ויודע, וגם המורה שאומרים לו משהו, והוא זוכר בצורה שונה ממה שאמרו לו, זה דבר טבעי, זה חלק מההשתדשלות של התורה שבעל פה, שיש בה לפעמים זה, ויש לנו את הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות להכריע להלכה, בין כשיש שיטות שונות ופגישות שונות. אבל מה בתוך, אבל לא ניכנס לסוגיה הזאת, מה מופיע במדרשים, שזה מסורת, אב מפי אב וכו', ומה הוא מרוח הקודש שלהם, מההשראה הרוחנית שלהם, זה נושא שאפשר לעסוק בו, והרחות אני לא נעסוק בו כאן. אנחנו בהלכה, בוא נקדם ברמה, אני רוצה לסיים את זה. לאן הגענו? הלכה ח', נכון? כן, הלכה ח'. ועושה על ארבע זוויות של החושן, ארבע טבעות זהב, ונותן בשתי... זה קראנו את זה כבר? לא קראנו, אני אקרא את זה מהר. ועושה על ארבע זוויות של החושן, ארבע טבעות זהב, ונותן בשתי הטבעות של מעלה, שהחושן יגדל להם שתי עבודות זהב, והם נקראים שרשרות, ונותן בשתי הטבעות של מטה, שהם כנגד הדדים, שני פתילי תכלת. הלכה ט', עייפות, רוחבו, כרוך גבו של אדם, מכתף לכתף, ואורכו כנגד הצילי הידיים, מאחוריו עד הרגליים, ויש לו כמו שתי ידות, תראו במאמר של הרב הראל את ה... איך הוא מבאר בצורה מדויקת את הדברים האלה. יש לו כמו שתי ידות הנמצאות ממנו בעריג לכאן ולכאן, שחוקים אותו בהם, הם נקראים חשב ואיפוד. והכל ארוג זהב וטרד ורגמה, מתונת שני ושש השמונה ועשרים חוטים, כמעשה החושן ותופר עליו שני כתפות כדי שיהיו הכתפות הכהן, וקובע כל כתף וכתף אבן שוהם, שימו לב, כאן אני רוצה להתעכב על המשפט הזה, וכותב על כל כתף וכתף אבן שוהם מרובע, מושקע בבית בד של זהב, ומפתח לשתי האבנים, שמות השבטים, שישה על אבן זו ושישה על אבן זו, כתעודתם, כותבים שם יוסף יהיה יוסף, כך כתוב הגמרא, שזה צריך להיות 25 אות באבן זו, ו-25 אות באבן זו, וככה היו כותבים, והאבן שכתוב בה ראובן, הכתפו הימנית, והאבן שכתוב בה שמעון, הכתפו השמאלית, כששאלתם על החלוקה, אתם אומרים שאין כאן חלוקה. למעשה, זה אומר, כשראובן על אבן אחת ושמעון על אבן אחת, ולוי על ביחד עם ראובן ושמעון, זה אומר שכל ה-12 זה יחידה אחת. תכף אני אגיד למה אני מתכוון. ועושה בכל כתף שתי טבעות, אחת מלמעלה בראש הכתף ואחת מלמעלה על הכתף. למעלה מן החשב, נותן שתי אבטות זהב ושתי טבעות של למעלה, והם נקראים שרשרות, ואחר כן מכניס קצות אבטות חושן וטבעות של למעלה בכתפות האפוד, מכניס שני פתילי התכלת בשבשולי החושן ושתי הטבעות של למעלה, חשב האפוד, ומורידים את השרשרות שבטבעות כתפות האפוד על טבעות החושן העליונות, כדי שידבקו זה בזה ולא ייזח החושן מעל האפוד, כל המזיח חושן מעל האפוד, פרי חיבורם דרך כקול לוקה. נמצא כשלובש האפוד עם החושן, יהיה החושן על ליבו בשווה, והאפוד מאחוריו, וחושן האפוד קשור על ליבו מתחת החושן. שתי כתפות האפוד על שתי כתפיו, ושני אבטות הזהב ירדות מהכתפיו, מכאן ומכאן מכתפות האפוד על טבעות החושן, ושני חוטי תכלת מיוחסים מתחת אצילי ידיו, משני טבעות החושן, תחתונות, השתי טבעות כתפות האפוד והתחתונות, שהם למעלה מן החושבת. עכשיו, מה שרוצה לסיים, אז אני אמרתי שבחינת מה התוכן הרעיוני שעומד מאחורי כל הדברים האלה, זה אומר בחו וזה אומר בחו, יש הרבה מאוד רעיונות. אני רוצה רק לראות דברים שהם לכאורה פשוטים מתוך הפסוקים, מתוך דבר ראשון, מה שדידקנו בסדר האבנים, זה מפורש במדבר רבה, שהוא מזהה כל אבן עם השבט, ואומר יוסף שוהם. כן? בצבע המפה שלו שחור מאוד, הוא מצויר לשני נשאי אפרים ונשאי. כלומר, אבן השוהם היא יוסף. כן. ואותו אבן, על שתי הכתפיים, אותו סוג של אבן, כן? בתוך, על ההורים ותומים, יש לנו 12 שבטים. ראובן שהביא ליהודה ויוסף. כן? אחד מהשבטים. יוסף הוא אחד מהשבטים. לפני האחרון, עם שוהם. כשאני רואה את האבנים של השוהם, של החושן, יש לי 12 שבטים. לוי הוא אחד מהשבטים, ויוסף הוא אחד מהשבטים. גם על אותם שמות, אותם 12 שמות, אין לנו אפרים מנשה, יש על הכתפיים. רק שם כולם מחוברים ביחד, אבל האבן היא שוהם. למה אבן היא שוהם?
יפה,
פורף. יפה. שבעה אושפזים הזמן בסוכות. מי הם שבעה אושפזים? יוסף הוא אחד האבות. אפרים מנשה כשמעון ולוי יהיו לי. כן? אומר המדרש בפסיקתא, כן? דבר אחר, בזאת יבוא, בזאת יבוא ארון אל הקודש, זה על אחרי מות, בזכות מנשה ואפרים, שהייתה נכנסת עמו, אמר ביושעיה, שתי אבני שוהם, שהיו ניתנות על כתפיו של אהרון, כנגד מנשה ואפרים. ולמה אבני שוהם שגדלו בתוך מצרים, ולא עשו, למדו מעשיהם וכו'. יש כאן עוד הסברים. אבל, אני חושב שהדבר הזה פשוט שעולה מהפסוקים, שהאבנים של השוהם זה אבנים של יוסף. ויוסף כאן, הוא מצד אחד הוא אחד מהשבטים, וזה נכון, זה, כל ספר בראשית אומר את זה. מצד אחד הוא אחד מהשבטים, הוא אחד מהילדים של יעקב. הוא נולד ליעקב כמו שנולד בנימין וכמו שנולד נפתלי. אבל מצד שני, הוא מנהיג את השבטים, ויעקב נותן לו את הבחורה, ואומר לו, אפרים מנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי, הוא מופיע בשבעה אושפזין, הוא חלק מהאבות. כלומר, יש כאן שני בחינות, שבצד אחד, יוסף הוא חלק מהשבטים, בצד אחד, הוא אב. עכשיו, כשאתה נותן ליוסף מעמד של אב, מה זה עושה לשבטים? זה מחבר אותם. זה עניין של החיבור, כן?
אני...
יש תיקון, יש תיקון.
מת יוסף
לציון.
מה תיקון? איזה תיקון?
כל המסניקה
של
יוסף.
עד היום אנחנו סובלים אחד יוסף.
כל המסניקה
של יוסף. אומר השפת אמת, אני אקרא לכם עוד שפת אמת. אומר השפת אמת, בחושן ואפוד תפתח שמות מישראל, כי ודאי י' ב' אבנים אלו הם שורש כל אבנים טובות, ולכן אבנים טובות תכשיטים הם בעולם. עוד פעם יש כאן משהו רוחני, אני לא נכנס כאן למה שהשייטי גיבורים אמר. שפת אמת, יש כאן משהו שרוחני, זה לא סתם שאלה הלבנים טובות. כי השבטים הם שורש אלה הבנים, ועיקר זיכרון הוא יוסף. כמה פעמים המילה, אין לנו זמן לפתוח חומש, כמה פעמים, אם זכרתם והזכרתני, זיכרון יוסף. העניין של זיכרון קשור ליוסף. לכן באפוד היה רק שוהם, אומר שפת אמת. אבנו של יוסף. ובאמצעיות אבנו של יוסף, כל היבט אבנים מתאחדים בשורשיהם. זה תהליכים, נכון? שלמה צודק שלצערנו בספר בראשית הדברים היו קצת בצורה אחרת. עוד שפת אמת אחד, אבנים הם לזיכרון השבטים לפני השם, ובחושן היה כל שבט בנפרד. בחושן, כמו שמחנת, יש, כל שבט יש לו את העניין הפרטי, יש לו את המסלול הפרטי שלו. ובאפוד שהוא למעלה מן החושן, זה על הלב וזה על הכתפיים. יש משהו בלב, יש משהו בכתפיים שהוא יותר גבוה, כן? היה כלל השבטים, והוא יוסף שהוא שורש כל השבטים ולמעלה מהם. כלומר, יוסף כאן הוא באמת מצד אחד חלק מהשבטים, מצד אחד התורה רומזת בזה שהאבנים, השמות האלה, הם על האבן של יוסף, זה אומר שיש כאן הזיכרון לפני השם, שהוא בא כנגד הלב, הוא בא כנגד על הכתפיים, הוא בא כאן בשני דברים. באורים ותומים יש לזה גם שימוש שנגיע אליו בפרק הבא של שאלה באורים ותומים. אבל יש משהו שהארון נכנס לקודש, נכנס, לובש על עצמו יום יום את השמות של השבטים עם האבן של יוסף. כשאני אומר שאני חושב, אני לא יודע להגיד את זה בוודאות, אבל ככה נראה לי, שכשיש חלוקה של ארבע תורים, כלומר כמו מחנה ישראל, של 4-6 כפול 3, זה אומר שזה בא להדגיש, זה לא מחלוקת. כל שבט יש לו את הייחוד שלו. כל אחד יש לו את הייחוד שלו, אבל זה עם ישראל שכל אחד יש לו את העצמיות שלו. כשהחלוקה לשניים, אני לא חושב שזה חלוקה, במיוחד שזה ראובן כאן, שמעון כאן, לוי כאן, יהודה כאן. זה לא חלוקה. זה כל עם ישראל ביחד, זה גם השפת אמת משמע ככה. זה איזשהו אחדות של עם ישראל, וכשהכהן הגדול נושא את האבנים האלה עם האבן של שוהם, ואולי דווקא בגלל כל המחלוקת שהייתה וכו', כל הדרך של התיקון שלה, של אחדות של כל עם ישראל ביחד, זיכרון לפני השם, זה דבר שפועל פעולות גדולות. מה בדיוק ואיך ומה כל דבר, מה המשמעות הרוחנית של כל דבר, תראו במפרשים, אני לא אכנס לזה. כן, כן, כן.